אנחנו באים לעסוק ביחס לפרטי המצוות, למושג שנקרא דקדוק במצוות. ישנם שתי השקפות יסודיות, שני מבטים עיקריים שצריכים ויכולים להנחות אותנו בבניין הנכון, הבריא, השלם, ביחס לדקדוק בפרטי המצוות. לפעמים דקדוק במצוות נתפס כסוג של קפדנות מעשית. יש אדם שהוא ככה קפדן כזה, כל פרט חשוב לו. אנשים חסרי סבלנות, חסרי פתיחות, אנשים עם ראש מרובע, שכל דבר, כל פרט, הכל חשוב. אפשר קצת להסתכל, קצת רחב יותר, כללי יותר. וזה באמת יכול להתאפס כך, שקפדנות ודקדוק במצוות הם קשורים למצב נפשי חנוק, מצב נפשי של יראה, של מתח פרטני, של חוסר סבלנות. אנחנו רוצים לרומם את המבט שלנו לדקדוק עליון, לתפיסה אמיתית שלמה שמתוכה ניגשים לכל נושא ונושא, דווקא מתוך ירידה לפרטים. יש מנהג כזה אצל חלק מקהילות ישראל לומר לפני יהי רצון, לפני מצווה יהי רצון, שקיימנו מצווה זו עם כל פרטיה ותקדוקיה. יש מעלה, כן, לבוא למצווה ביהי רצון שלפני, בגישה שלפני קיום מצווה, שלפני ארגון וסידור חיים, לרצות לשאוף לכל פרטיה ודקדוקיה. יש פרטים, יש אפילו עוד יותר מפרטים, דקדוקים. יתרון אחד או יסוד אחד בנושא של היחס לפרטי מצוות ודקדוקי מצוות, זה העיקרון של הטבעיות המוסרית. בחיים האנושיים אנחנו רואים שיש המון פעמים ירידה לפרטים, דקדוק בפרטים, שהירידה הזאת והדקדוק בפרטים הוא דווקא חלק מנורמליות החיים, הוא סימן לחיים נורמליים, חיים בריאים. למשל, אדם מזמין אורחים אליו הביתה ועורך את השולחן כי הוא רוצה שיהיה להם נעים ומכובד. אצלו הוא שם צלחת בצבע חום, אצל השני בצבע כחול כהה, בשלישי בכלל הוא לא שם צלחת, רק שם לו מפית, אחר כך נדאג לצלחת בהזדמנות. חלק הוא שם מזלג, חלק לא, אשתו כבר התעלפה פעמיים. הטבעיות אומרת תדאג לפרטים. למה? כי אם משהו יקר לך ומשהו חביב לך ומשהו אהוב עליך, אז באופן טבעי מתבקש ויתגלה בפרטים. ועכשיו לא יהיו פרטים, לא יהיו איזה עצבנות, קפדנות, בעיה, טוב, צריך דקדק בפרטים, אלא חלק מדבר יפה שאתה רוצה לדאוג למשהו שאתה מאוד אוהב אותו. אז חלק מהיופי שלו, חלק מההדר של דבר שאתה אוהב אותו, זה ההערה שלו שמהירה בפרטים. גם בענייני המוסר, כן, כשאדם עושה משהו מוסרי שהוא מאוד מאוד מעריך אותו מבחינה מוסרית, אז באופן טבעי כל פרט חשוב. כן, כשאתה רוצה להיות מנומס לבריאות, מה זה משנה אם אני אומר שלום או לא, אמרתי תודה או לא, מה אתה כזה קטנוני, כן אומרים תודה, לא אומרים בבקשה, מה זה משנה? לא. דווקא אדם שהוא מאוד רגיש לבני אדם, הרגישות ככל שאדם יותר רגיש, אז זה מוליד אצלו יותר תשומת לב לפרטים. לכל דבר ודבר, מה בדיוק אמרתי ואיך אמרתי ולהתנהגות. הוא שם לב, הוא רגיש לפרטים, וזה לא קפדנות, אלא זה גיוון והעושר של רצון טוב. לכן, כמו שהחיים המוסריים שמתגלים, שמתגלים באסתטיקה, ביופי, מלא פרחים, ציצים וענפים, כי כך הטבע זורם בעולם. כך הטבע של דבר כשהוא מאיר הוא זורם עד כדי פרטים קטנים, כך גם עולם עבודת השם, עולם הקדושה, כשהוא הופך להיות חלק מזרימת החיים שלנו, חלק מההתייחסות הטבעית שלנו אל העולם, אז כאשר עולם האמונה הוא בריא, אז הוא מתנהג לפי כללי הטבע. ובטבע יש הרבה פרטים. ודווקא הדקדוק בפרטים הוא חלק מהיופי, הוא חלק מהשלמות. הוא ככה זה זורם במציאות. כך הוא כותב בקובץ שביעי, רש י' ג' כן. החיבור הישר אל הטבע משפיע על כך שהמוסר, היושר והיופי והצדק זורמים על כל הפרטים והתקדוקים והידורים שבמצוות באהבה רבה וחדווה גדולה ביזוז נפש. וזה עצמו אות ומופת על תפיסת חיים נורמלית, על תכונת נפש שאין בה דלדול ופגם, והיא מרגשת יפה את החיים. הרגשת החיים היפה, בריאות נפשית, נורמליות נפשית, זה לא לזלזל בפרטים. לא בחיי בן אדם לחברו, לא בחיים שלך באופן אישי, ובכלל, בכל נושא ונושא. זה הדר החיים, יופיים של החיים, זרימתם של החיים. הנורמליות של החיים זה שיש פרטים. וכך זה נכון גם בתחום הרוחני, כשעולם האמונה זורם בחיינו, הוא באופן טבעי מאיר את הפרטים. כמו שלמשל יש גם, כמו שיש בתחום החיובי, גם בתחום השלילי. דיברנו על פרטים במובן הטוב, במובן טבעי שאדם מדייק בפרטים. יש גם זהירות בפרטים, על דרך סור מרע, שגם היא מאוד אינסטינקטיבית בחיים שלנו. יש המון דברים שאנחנו, פרטים קטנים שאנחנו סולדים, הם לא מסוגלים לבצע. אומרים, פרט קטן, מה זה משנה? המוסר הטבעי והישרות שבאנו מתכוננת, לא יכולה. למרות שזה דבר מאוד מאוד קטן, פרט מאוד קטן, אנחנו מתכוננים. יראת חטא טבעית זה טבע אנושי בריא. זה נורמליות בריאה. כשאדם לא מסוגל לעשות משהו חד קטן, שקר פעם אחת. מה יקרה? שקר קטן, מה קרה? לא מסוגל. מה זה? פעם אחת, זה לא שעכשיו כל החיים שקר. לא, לא יכול, למה? נגד הטבע. זה מצב בריא. כשאדם לא יכול להוות פרט בחיים שלו, לא מסוגל. זה נגד הטבעיות שלו. אני זוכר פעם אחת, היינו בפני הרבה שנים, היה אז פעם דיבורים שרצו לתת את רמת הגולן, וזה נראה לי זה ישך להיסטוריה, כבר זה לא יחזור. אז פעם היה דבר כזה. ואז ארגנו הפגנות, וזה, אז פעם אחת בא אחד ועיתונאי, הוא אמר, אני רוצה לעזור לכם, ארגון הפגנות. אני לא יכול לארגן הפגנות, אבל אני יכול שההפגנה תפוס מקום מרכזי בעיתון. דעתה, ההפגנה זה עוד יומיים, ואני צריך להכין את הכתבה למחר. אז תכתבו לי כתבה על ההפגנה שהייתה, שעוד לא הייתה, אבל תכתבו עליה. ישבו כולם, בחורים צעירים, לא ידעו, לא הצליחו. אמרתם, לא, מה הבעיה? תכתבו כתבה על ההפגנה. הם לא הצליחו, לא מסוגלים. בחורי ישיבה אומר, אני לא יכול לעבוד איתכם, אי אפשר לעבוד איתכם. אתם לא, אי אפשר, אתם לא מסוגלים לכתוב, מה הבעיה? לא יכולים. זה חשוב, כן, איך נכתוב? זה לא היה. איך זה כשקרה? ככה דומה אומרת, איך זה כשקרה? לא מסוגלים, לא יכולים. משהו בנפש עוצר. כן? טבעיות בריאה, כמו שבענייני מוסר, אותו דבר הוא כותב גם בענייני דקדוק במצוות. טבעיות מוסרית עמוקה ומיוחדת לישראל, שמדקדק כחוט השערה בין אסור למותר, בדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, בתור מהלכי חיים עצמאים. ככה החיים זורמים. מה, אני אלך נגד החיים? אפשר ללכת נגד? תכניס קצת את היד לאש, לא הרבה, רק קצת. אי אפשר, אני לא, היד פולדת, אי אפשר, אי אפשר, היד לא נכנסת לתוך האש. טיפה, מה יקרה? האינסטינקטים של החיים יותר חזקים. הדקדוק בפרטים כחלק מאינסטינקטיות בריאה של האדם. גם במובן החיובי, לעשות, שיהיה יפה, שיהיה נעים, זה נורמלי. שיהיה כמו שצריך, וגם בסור מרע, אני לא יכול, זה נגד הטבע. לפעמים הטבע הזה קצת חסר. לפעמים חסרה האינסטינקטיביות הטבעית ביחס לפרטים. איך מחזירים את האינסטינקטיביות? איך משקמים אותה? כותב גם בקובץ רביעי, עמוד סמכי, פסקה סמכי, וגם בראש התשובה. הדרך הכי חשובה להחזיר את האינסטינקטים זה תלמוד תורה רחב. קורא קביעות עיתים לתורה להמון הרחב. כאשר לימוד התורה הופך מדבר ששייך רק לאליטה לדבר המוני, כולם לומדים תורה, מחדירים בלב הציבור, בלב העממי, בלב הרחב, שכולנו עוסקים בפרטים. לימוד תורה, כולם עוסקים. זה לא שייך לסקטור מסוים שהוא מבין, כולם, זה נורמלי. חלק מהנורמליות של חיים, אדם קם בבוקר, והוא לא דיין, והוא לא רב פויסק, והוא לא כלום, אבל הוא לומד סוגיה עכשיו בגיטים, וכאילו על מקרה, הוא מתעסק בפרטים. הוא רוצה או לא רוצה, הוא לומד הלכה, הוא לומד גמרא, הוא לומד משנה, הוא מתעסק כל מיני פרטים. בעצם המפגש היומיומי, כל השנה הלכות בכל יום, מפגש היומיומי עם פרטים, מטמיע בנפש שזה הנורמלי. ככה החיים זורמים. זאת הנורמליות, זה הטבע. יש פרטים. זה ככה החיים זורמים. מדקדקים בפרטים. דווקא כך. וחייבים לחזור לשם. אי אפשר שלא לחזור לטבע הזה. לחיות חיים טבעיים. לחיות חיים טבעיים של יראת חטא. עד רבה, ככל שהאומה תתחזק ותגדל, ככל שהחיים הלאומיים יהיו יותר עשירים, הדקדוק בפרטים, בעזרת השם, ילך ויצמח. עוד יותר ועוד יותר. רצון שהחיים יהיו אמיתי, מדויקים, עשירים. זה צד אחד של, יש כמה פסקאות בכיוון הזה, של דקדוק בפרטי מצוות, כחלק מזרימת החיים הנורמלית, כחלק מהטבעיות. כמו בהרבה דברים שככה החיים זורמים במוסר, בתרבות, בטבע. החיים מאירים בפרטיהם. יחד עם זה, בצד זה, בנוסף לזה, טוב ונכון לגבות את אותה תפיסה ביחס לפרטי תורה ודקדוקי מצוות בתפיסת עולם מחשבתית, בהבנה יותר מעמיקה בצורה לימודית עיונית. לאט לאט צריכים להגדיל את המחשבה, להעמיק ולראות שבעצם אין דבר כזה פרטי, אין דבר כזה סתם פרט. ככל שלומדים יותר ספרים שמבררים את עניינה של תורה בעניינם של מצוות, ללמוד אורות התורה למשל וספרים אחרים, לאט לאט מתברר שבעצם כל דקדוק של מצווה, אפילו דבר שנראה קל וקטן בתורה ודקדוקי סופרים, בתוכו מאיר אור גדול. הזכרנו את העיר רצון שיש כאלו שאומרים לפני מצוות, לקיים מצוות דם הציצית עם כל פרטיה ודקדוקיה, עם כל תרייג מצוות הכלולות בה. יש נוסח כזה. כל תרייג מצוות כלולות בה, במצווה הזאת הקטנה. זאת אומרת, היא כבר לא פרט. אין דבר כזה פרט. מה שנראה לך שהמצווה והדקדוק הזה זה רק דקדוק, זה רק פרט, זה טעות. זה טעות ויזואלית. באמת, כל התורה כולה נמצאת בפרט הזה. כל התורה כולה. כל תרייג מצוות נכללים בכל פרט. כל המגמה האלוקית כולה נמצאת בפרט אחד. וזה לא דברים באלמה. הרמב״ם בפירוש המשניות בסוף מסכת מכות, כותב שאם אדם יקיים פעם אחת בחיים שלו מצווה פעם אחת כמאמרה, כמו שצריך, הוא בין עולם הבא. זהו, סיים את שלו בעולם. כל מה שצריך זה רק לקיים מצווה אחת, אומר הרמב"ם. זה הכל. כי אם אתה מקיים פעם אחת מצווה כמו שצריך, עם כל פרטיה ודקדוקיה, לשם שמיים, מצווה כמאמרה, קיימת את כל התורה כולה. כי במצווה אחת הכל כלול. כל חיי העולם הבא כלולים בכל מצווה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא, אומר הרמב"ם, רצה לזכות את ישראל והרבה להם תורה ומצוות, כדי שיהיה לנו המון אפשרויות. מספיק בסוף לקיים רק מצווה אחת. אז נתן לנו המון 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 מצוות, כדי שבטוח כל אחד ימצא לו איזה פעם אחת שהוא בחיים, שהוא מצליח לקיים איזה מצווה כראוי, ופיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, כל מצווה זה טעות להסתכל עליה כפרט. היא לא פרט, היא הכל. היא כל התורה כולה, היא כל המגמה האלוקית כולה נמצאת כאן, עכשיו בפרט הזה. אם חס ושלום, כותב הרב בקובץ שביעי, קופסה מחט, אדם לא מרים את המחשבה שלו, הוא מסוגל להתרומם למחשבה כזאת. הוא יכול, הוא עלול למחשבה כזאת, הוא עשוי, אבל הוא מתרשל. הוא לא רוצה להתרגל לתפיסת העולם כזאת. אז אתה יוצר לעצמך נפש קטנה לאט לאט. אתה מסתכל על כל פרט, ואפילו אם אתה רוצה אולי לקיים פרט, אבל לאט לאט אתה הופך את החיים שלך להמון נקודות, נקודות, נקודות פרטים. או שאתה אוהב את זה, או שאתה לא אוהב את זה. חשוב מאוד לא להשאיר את הנפש במצב קטן, לא להשאיר את החיים במצב קטנוני כזה מול המצוות. עליו להינצל כצבי מיד. צבי, לצאת משם. לא לעזוב את הדקדוקים. אין הכוונה שצריך לעזוב דקדוקי מצוות, חס ושלום. כי דקדוקי המצוות בתוכם אוצר חמדת עולמים. אלא באופן כללי, כשאדם רוצה לחזק את היחס שלו לדקדוקי מצוות, צריכים להסתכל, להגדיל את קדושת המחשבה. לגאור ביצר העצלות. אלא להתרגל עוד ועוד למבט רחב, מבט כללי. עוד ועוד ועוד לשים לב, ופה יש משמעות גם על הברכה שלפני המצווה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו. המצווה הזאת היא שקשורה למלכות העולם, לרצונות של הקדוש ברוך הוא בעולמו, למלכות שמיים. בין אם זה מצווה חיובית, בין אם זה סור מרע, הימנעות. היחס לפרטים, היחס לדקדוקים של המצוות, הולך וגדל ככל שלומדים יותר ויותר כמה הפרטים של התורה מחוברים לכללי תורה. כמה כל הפרטים הם הערות כלליות. הם הופעה של מגמות. אפשר ללמוד טעמי מצוות, זה חשוב. אבל אחרי כל לימוד טעמי מצוות צריך תמיד לחזור להגדרות היסודיות האלה. כל מצווה ומצווה, כל פרט ופרט, כל דבר הוא מאיר את הכל. אם עושים ספר תורה, וחסרה עוד אחת, כל הספר מחזירים אותו חזרה. חסר עוד אחת, זה לא נכון. כל הספר הוא בבעיה עכשיו. אם פרט אחד חסר, אז אין הכל, הכל איננו. אם יבוא אלינו, אומר הרמב״ם, מישהו אחד ויגיד, תוותרו על מצווה אחת בתורה, ונעשה איתכם שלום. כך אומר הרמב״ם, יבוא אלינו, נעשה איתכם שלום, תוותרו על מצווה אחת, נמחוק אותה. מה יקרה? מה יקרה? תבחרו את המצווה, ואנחנו סולחים לכם על הכל. אומר הרמב״ם, לא. הריטב"א גם, יש לו תשובה על זה לריטב"א. אומר, בשום פנים, היו שאלות כאלו, הגויים באו, המוסלמים, נוצרים, כל מיני, רק תוותרו על הסעיף הזה, רק תוותרו על זה, ואנחנו מסתדרים. רק תוותרו על כמה קילומטרים, רק תוותרו על כמה הלכות, אנחנו מסתדר. בשום אופן, לא. זה כל התורה כולה. כל התורה כולה נמצאת בפרט. כל התורה כולה נמצאת בכל דלת אמות של תורה, בכל דלת אמות של ארץ ישראל. כל התורה כולה, אין דבר כזה פרט. אין דבר כזה. הכל נמצא בכל פרט ופרט. לכן חביבים הפרטיים מצד ערכם הכללי. כן, הייתה בדיחה כזאת פעם שנפגשו היהודים והנוצרים והמוסלמים. אמרו, מי מוכן לוותר קצת בשביל השלום? הנוצרים אמרו, אנחנו מוכנים לוותר על הצלב שלנו. המוסלמים אמרו שאנחנו מוכנים לוותר על דאמן, על האמונה במוחמד. שאלו את היהודים, מה אתה מוכן לוותר? חשב. תשמע, בשבת אנחנו אומרים פעמיים יקום פורקן. אחד אני מוכן לוותר. והיהודים ככה, מקסימום שמוכנים לתת. לא יכולים לקחת פרט, לעקור פרט. זה כל התורה, זה כל הנשמה. לקחת לנו רגל, לקחת לנו יד. חיבת הפרטים, אהבת הפרטים, דיוק בפרטים, ביטוי של אהבה, ביטוי של חיבה, ביטוי של נורמליות, ביטוי של בריאות, של יופי, של הדר, של חיים קולחים, של חיים שלמים. שלמי הדעת, אומר מצילת ישרים, הם מדקדקים בפרטים. אנשים עם מודעות עצמית גבוהה, אנשים פרפקציוניסטים, הם ערניים לפרטים. אכפת להם בדיוק הציון שהם השיגו בפסיכומטריה, אם זה מספר כזה או מספר אחר. אכפת להם שכל דבר יהיה באמת כמו שצריך, עד הסוף, הכל יהיה שלם, ואם הרצפה קצת מלוכלכת, אז זה לא נקרא נקי. על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על החיים הנפשיים שלנו, על חיי הרוח, על חיי הטהרה, על חיי המוסר, על עבודת השם שלנו, על הזהות, הזהות שלנו, כיחידים וכעם, הנורמליות והבריאות, היא דקדוק בפרטים, והשקפת העולם היותר שלמה, יותר נכונה, היא לראות איך כל פרט הוא מאיר בכל הכלל כולו. חס ושלום לא שמים לב לפרטים, זה מתגלה במספר 9. המהר"ל אומר שבכמה מקומות, המספר 9 מבטא את עושר הפרטים, הרבה פרטים. כי 9 זה לא 10, 10 זה כבר כללות, זה הכללה, יש הרבה. אבל 9 זה מספר שמבטא הרבה 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 פרטים שאו שלא התחברו לכלל, או שהם מבטאים את הפן הזה של פרטים, שעומדים לפני עצמם, חשיבות הפרטים. יש ערך לפרטים מצד עצמם. כן, 10 זה כבר, כל הפרטים התאגדו. 9, הערך של הפרטים. בראש השנה, למשל, עוברים לפניו כבני מרון. כל פרט ופרט. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא באופן כללי דן את עולמו, אלא כל פרט ופרט הקדוש ברוך הוא דן אותו בפני עצמו. ולכן במוסף של ראש השנה, באופן מאוד מיוחד, אנחנו מתפללים תפילה שיש בה 9 ברכות. משהו מיוחד. דווקא 9. 9 קולות, 9 ברכות, דווקא בתפילת ראש השנה. כי זה יום שבו אנחנו צריכים להעמיד לנגד עינינו את חשיבותו של כל פרט. כצון יפקד, סופר ומונה, לאט לאט, עוברים לפניו כבני מרות. כמו עליית לולה, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, עליית לולה, שאי אפשר ללכת שניים ביחד, אלא צפוף, השביל צר, אחד אחד, עושים אחד אחרי השני, כל אחד צריך לעבור לאט לאט במתינות, אם מישהו ידחף, אז שניים יפלו למטה. כן, 9, אנחנו עומדים לפני 9 באב, לא במקרה, חורבן בית המקדש נופל ב-9 באב, ב-ט באב, 9, התשתשות הפרטים, נעלמו הפרטים. באופן כללי, אנחנו רוצים להיות עם השם, באופן כללי אנחנו רוצים להקריב קורבנות להשם. אבל ישעיהו הנביא יוכיח בפרשת, בהפטרה שנקרא בשבת הקרובה, שבת חזון, הפרטים, הפרטים. לימדו היטב, שימו משפט. ירדתם לפרטים? למה לראות סבחכם? אתם עושים סיפור גדול מזבח, מקריבים קורבן, עושים חגיגה, זה יפה. אבל מה עם הפרטים? איפה הידיים שלכם? איפה הפרטים של המעשים שלכם? האם אתם חוזרים אליהם, משננים אותם? דרשו משפט. צריך לדרוש, לעיין בהם, להיות ערני להם. ציון במשפט יפדה. משפט זה דינים. כן? כולם צריכים ללמוד משפט, כולם צריכים ללמוד את הדינים, את הפרטים. ציון במשפט יפדה, בעירנות הגדולה לפרטים. בדקדקנות. זה סימן של בריאות חיים, זה סימן של אהבה, זה סימן של גדלות נפש. בכלל, לפי חז"ל, לפי מה שמוביל בספרי הסוד של חז"ל, האות שמייצגת, מבטאת את עניינו של חודש אב, זה האות ת'. האות ת' היא 9. יש בה סיכוי וסיכון. ירידה לפרטים זה שיא הגודל. חוסר ירידה לפרטים זה טשטוש מוחלט. זה ייאוש. זה דבר סכמטי, אבל הוא לא מדויק. אין בו הקשבה, אין בו עירנות. חודש אב, חודש שבו אנחנו מבכים את חוסר האומץ, חוסר אומץ, אומץ לב. אומץ פירושו לרדת לפרטים, לא אפחד מזה. אדרבה, זה נורמליות, זה ישרות, זה גדלות נפש. אדם אמיץ לא מפחד לשאול שאלות קשות. אדם אמיץ לא מפחד להציף את הנקודות שצריך לשים לב אליהן. חוסר אומץ לב של עם ישראל. הנביא ירמיה מתאר באיכה מצב של חולשת נפש. האיילים לא יצאו מרעה, כולם חלשים, רפיון כללי, מותשות נפשית, מותשות של כוח. אין כוחות, אין אומץ לב. ירידה לפרטים, דיוק בפרטים, החיים זורמים, זה סימן של חיים. מקום שיש הרבה שאלות, זה סימן שיש הרבה זרימה. החיים פורחים. יש שם כיסה. כיסה חופיים של החיים. ככל שחודש אב יהיה תאגיד שהולך ונאסף של הרבה פרטים שאנחנו עירניים אליהם, נוכל לבוא אל מבט שלם יותר, קלה יותר, כשאנחנו ישרים עם עצמנו. חודש אלול הוא עוד נגד האות יוד, שהיא המבט הכולל, המחשבתי, מה, לאיפה הולכים, מה המגמה שלנו. האות יוד, העשירי של המניין, המכליל את כולם ליחידה אחת. אבל הסדר הוא שאנחנו באים לחודש אלול מתוך חודש אב. אנחנו רוצים לבוא אל חלומות גדולים ואל שאיפות מתוך זה שאנחנו יודעים שאנחנו אמיצי לב, שאנחנו באמת לא חוששים מירידה לפרטים, אנחנו שמחים וגאים בירידה לפרטים. ואז אנחנו יכולים בישרות, בכנות, באמיתיות, להציב אתגרים, להציב חלומות, להרים שאיפות מאוד מאוד גבוהות. והן לא יהיו דמיוניות, והן לא יהיו חזיונות לב, הן יהיו מעוגנות בחיים שהוכיחו את עצמם, בחיים שהם אמיתיים, שמוטבים ארצה, גם כשראשם מגיע השמיימה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. פירוש ראשון ראינו לפי הרמב״ם, לתת לנו סיכוי כדי שנצליח לקחת מצווה אחת ולקיים אותה בשלמותה. פירוש שני אומר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, על ידי זה שהוא מרבה תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על ישראל ומראה את גדלותם של ישראל. עם שאפשר לדרוש ממנו כל כך הרבה פרטים, ערנות לכל כך הרבה סעיפים, זה עם שהוא גדול. זה מעיד על גדולתו של העם. זה מעיד על גדולתו של אדם, שאפשר לדבר איתו על כל כך הרבה נושאים שצריך לשים לב לזה ולזה ולזה. רמת ציפיות כזאת גבוהה מעידה על גדלות נפש. היא מלמדת זכותו לישראל. ככל שאדם אוהב יותר את פרטי התורה, שמח בהם, לומד אותם, חפץ לדקדק, זה לימוד זכות קודם כל על עצמו. אבל אם הוא זכות על כלל ישראל. אנחנו עם שמסוגל ויכול לכלול הרבה פרטים, וזכות גדולה לישראל. מצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך דווקא הרבה. פוטנציאל גדול, יש המון 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 פרטים שמממשים, שמגלים, שחושפים את גדולת הנפש שלנו. איך מיישבים? צריך הרבה אומץ, צריך הרבה שכל, צריך צריך הרבה תכנון. כשיש מהלך שצריך לקחת בחשבון עבוד פרטים, צריך לתכנן. אי אפשר לעשות דברים סכמטיים. צריך לתכנן את החיים. צריך לברר איך הולכים. טוב. מה הסוגיות? מה הבעיות שעומדות על הפרק? מה הפתרונות שעומדים על הפרק? התכנון, החשיבה מראש, תשומת לב מראש, חשובה מאין כמוה. זה נושא שאפשר ליישם אותו בהרבה דברים. תפילה. איך מתכננים יום באופן כזה שהוא נותן מענה לשאלה של תפילה? איך מתכננים פעולות ביום באופן כזה שנותן מענה לברכות? איך מתכננים חיים שנותנים מענה לקשרות? יש קשרות מזון, יש קשרות הנפש, יש קשרות המחשבות וקשרות התרבות. איך מתכננים את החיים על כל המרכיביהם, על כל הריבוי שבהם, באופן שהוא אמית, מכיל בתוכו את כל הפרטים כולם. אפשר להגיד, נלך לשם, מה נוכל? נמצא שם משהו לאכול. מה תמצא לאכול? אתה יודע מה יש שם לאכול? ברור לך מה יש לאכול שם? לא יודע, אולי לא. אולי זה לא ראוי למאכל. החשיבה, הערנות, תשומת הלב לפרטים, מידע על בריאות, מידע על יופי של חיים, על חיים שהם לא נגררים כאן בעולם, חיים שהם גדולי רוח. בעזרת השם, החודש הזה יהפך לנו לססון ולשמחה. בעזרת השם, האומץ לב שלנו שאנחנו בתשיעי, כן, נרד לפרטים, יוביל אותנו לתשיעי. התשיעי של ערב יום הכיפורים, גם הוא נאמר שהוא יום קדוש. התשיעי בטט ביום הכיפורים, יום מיוחד במינו. מה עושים בתשיעי ביום הכיפורים? צריך לאכול הרבה, לאכול הרבה הרבה סעודות. להתעסק עם הרבה פרטים. כתוב להרבות בסעודות, להרבות בברכות ולהרבות בשאלות, כדי להראות אנחנו אוהבים את ההתעסקות בפרטים. שמחים בהם. ערב לפני יום הכיפורים, שיום הכיפורים אין מה להתעסק, נמצאים כולנו מלאכים. אנחנו שמחים בפרטים, אוהבים אותם. ומיד אחרי יום הכיפורים אנחנו רצים לחג שהוא מלא פרטים, חג סוכות. אפוף פרטים מכל הכיוונים. שמחה, זה היה החג הכי שמח. ההערה של תשעה באב עוד תאיר בנו, עוד תתגלה הערה גדולה של עם שאוהב ללכת, שאוהב לצעוד, שאוהב את כל העושר של החיים, וכך ייבנה בית המקדש. בית המקדש הוא מקום מלא עושר, הוא מקום מאוד מאוד לא סכמטי, הוא מקום שיש בו המון המון דיוקים, המון המון גוונים, המון פרחים, המון ביטויים, בכל נושא ונושא, בדיוק ככה וככה וככה, הפרטים הכי מסועפים והכי מורכבים נמצאים בלכות בית המקדש. בלכות המבנה והקורבנות והעבודה והטהרה. זה יופיים, זה הדרם. בית המקדש נקרא הוד, נקרא נוי. המקום הכי יפה בעולם. והיופי שלו הוא העושר הרוחני הטמון בו. אנחנו עוד מעט, עוד יומיים, כבר לא נראה אף אחד, כולם הולכים לכל אחד לדרכו. לנוח, לנפש ולטייב ולעשות דברים מסמכים, אז קודם כל רק אחרי תשעה באב, כי עדיין היום האלה מצד סכנה, אבל לא לעשות דברים מסוכנים, לא היום ולא מחר, שבת בין קולו, אבל אחר כך תשמור על עצמכם, זה דבר ראשון, לעשות דברים אבל בסבלנות, תשמור על הגוף, תשמור על הבריאות, ובעזרת השם ניפגש רעננים ומחודשים וחצרות בית השם, שיהיה לכם חופשה נעימה ומשמחת והרבה בריאות והרבה התרעננות, ושנשמע בשורות טובות מכולם. כל טוב.